תקשיבו מוריי ורבותיי, לפני שאנחנו נכנסים לגוף הסוגיה שלנו היום, אני רוצה לומר כמה מילים של הקדמה כללית. הקדמה כללית, אחת הסוגיות הגדולות שנמצאת במרחבי השס, היא סוגיית הספקות. כלומר, מה עושים במצב של ספק, איך מתנהלים במצב של ספק. זה נושא ענק בכל מרחבי השס. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שבחיים יש שני מצבים. יש מצב של ודאות ויש מצב של ספק. זה מציאות החיים בכלל. יש בחיים מצב של ודאות. גם מצב של ודאות, הרבה מאוד פעמים, הוא ודאות במונחים שלנו, יכול להיות שאנחנו לא צודקים. ודאות זה מה שאנחנו קולטים בחמשת החושים, והשכל, ומבחינתנו זה ודאי. לא תמיד הוודאי שלנו הוא צודק. יש לנו כמה דברים שהם ודאות, ודאות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה ודאי. תורה משמיים זה ודאי. יבוא משיח זה ודאי, וכן הלאה. אבל בסדר, מה שוודאי בבחינה אנושית, מבחינתנו נקרא ודאי. מה שאדם קולט בחמשת החושים, הוא ראה, הוא שמע, מה שהשכל שלו אומר בצורה ברורה, חותכת, ככה זה, זה ודאי. אבל מה לעשות שחלק גדול מאוד ממציאות החיים זה ספק ולא ודאי. אנחנו חיים בעולם עם המון המון ספקות. ואז צריך למצוא את הדרכים איך מתנהלים במציאות של ספק. וזה חלק מאוד גדול מסוגיות השס. כללי התנהגות במציאות של ספק. כידוע, זה מתחלק לשני חלקים. התנהגות בספק, התנהלות בספק, מתחלק לשני חלקים. חלק אחד, ספקות שבין אדם לחברו, וחלק שני, ספקות שבין אדם למקום. חלק אחד זה ספקות שבין אדם לחברו. כל הספקות שיש על ממון ועל רכוש, למי הוא שייך, מי חייב כסף, מי לא חייב כסף, מה עושים, בכל התחומים של ממון ורכוש, וכיוצא בזה שיש המון ספקות. אז זה תחום אחד, ובספקות של ממון וכיוצא בזה, יש לנו כללים, מה עושים בהם? כמובן, אם יש עדים, עדים פושטים את הספק, אם יש שטר, שטר פושט את הספק, ואם לא, אז יש לנו כללים, לפעמים יחלוקו, לפעמים המוצאים חברו עליו הראייה, וכיוצא בזה. זה הכל סוג אחד של התנהלות בספק בענייני ממון וכיוצא בזה. עכשיו, יש לנו סוגיות רבות בשס, התנהלות בספק שבין אדם למקום. התנהלות בספק של מצוות, של איסורים, וכיוצא בזה, מה עושים, איך מתנהלים. כשיש איזשהו ספק איסור, ספק מצווה, וכיוצא בזה, וכולנו יודעים שמציאות של ספק, זה חלק בלתי נפרד מהחיים. כולם, אני אומר את זה, צריך לדעת את זה, וצריך להיות מוכנים לזה. לא כל החיים שלנו הם ודאיים. יש לנו בחיים המון המון ספקות, מכאן ועד הודעה חדשה, ואנחנו תמיד צריכים למצוא מה עושים, איך מתנהלים, במציאות של ספק. אז, ואנחנו כרגע מדברים, כמו שאמרתי, מציאות של ספק, בין אדם למקום, או באיסורים, במצוות, וכיוצא בזה. אז יש לזה כמה וכמה כללים. במרחבי השס, ובמרחבי ההלכה, יש כמה וכמה עקרונות של התנהלות במצב של ספק. תמיד תמיד צריך למצוא את ה... עיקרון הנכון והדרך הנכונה לכל סיטואציה. תמיד צריך למצוא את הסיטואציה הנכונה להבין נכון את הסיטואציה הנכונה, ואת דרך ההתנהלות בספק כזה או אחר. אז יש לנו, למשל, יש לנו כלל ידוע, ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. זה כלל שאומר איך להתנהל. יש לך איזה דין תורה, ספק תחמיר. יש לך דין דרבנן, ספק תקל. יש דוגמה אחת. יש לנו דרך התנהלות ללכת אחרי הרוב, להגיד מה עושים בספק, נראה מה הרוב אומר, או חזקה, או כיוצא בזה. יש לנו כללים ועקרונות של התנהלות בספק. תשימו לב שחלק מהכללים האלה נועדו להכריע את הספק כמידת היכולת, וחלק מהכללים האלה לא נועדו להכריע את הספק, אלא פשוט לתת לי דרך התנהגות. מה עושים? כשאני אומר ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה, אני לא מכריע את הספק, להפך. יש ספק, בדאורייתא תחמיר, בדרבנן תקל, זה הדרכת התנהגות, התנהלות בספק ולא הכרעה. כשאני אומר, תלך אחרי הרוב, זאת כבר דרך של הכרעה. אתה אומר, יש לך ספק, הרוב יכריע, הרוב יפשוט את הספק. עד כאן הקדמה כללית. סוגיית הספקות בשס היא סוגיה ענקית, בשס ובהלכה, צריך לדעת את העקרונות, וצריך לדעת לחבר את העקרונות לכל סיטואציה ולכל מקרה. מעכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו היא גם עוסקת בשאלה של ספק. אדם שכר בית בי"ד בניסן, ויש לו ספק האם הבית הזה עבר בדיקת חמץ, או הבית הזה לא עבר בדיקת חמץ. אם הבית לא עבר בדיקת חמץ, הוא יצטרך לבדוק האם בספק נבדק או לא נבדק, מוטל עליו לבדוק. זוהי בעצם השאלה. הסוחר, המזכיר בית לחברו ב-14, חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? אז הגמרא אומרת שיש סברה לומר שהבית בחזקת בדוק. זאת אומרת, הסוחר בספק. הסוחר לא יודע אם הבית בדוק או לא. אומרת הגמרא, יש סברה שאנחנו נגיד לך, תצא מנקודת הנחה שככל הנראה הבית נבדק בדיקת חמץ, חזקת בדוק. למה? אז בהתחלה הגמרא לא אומרת את זה מפורש, אבל בהמשך הגמרא אומרת, הכל חברים אצל בדיקת חמץ. כך אומרת הגמרא, הכל חברים. ורש"י כותב, אפילו עם הארץ, חבר מחזיקין עלי שלא עבר זמנו עד שעשה את מה שצריך, ורש"י כותב בעמוד א', מחזיקין למזכיר שוודאי בדקו אמש כמצוות חכמים, או לא. זה הספק, זה הדילמה של הגמרא, האם יש חזוקה כזאת, הסתברות כזאת, שהמזכיר עשה את מצוות חכמים. עכשיו רבותיי, כל אחד מאיתנו מבין שצריך לבדוק את הסיטואציה. זאת אומרת, אם יש מזכיר שאנחנו יודעים שהוא לא שומר תורה ומצוות ולא אכפת לו ולא מקפיד לא על תורה ולא על מצוות, אז ככל הנראה סביר שהוא לא עשה בדיקת חמץ. זאת אומרת, הוא גם לא עושה דברים אחרים. אז כמובן זו סיטואציה אחת. עכשיו אתם יודעים מצד שני, יש הרבה יהודים שסוחרים חדר במלון לפסח. יש מלונות של פסח, פה בישיבה, כל שנה עושים אירוח גדול לפסח, אירוח חרדי. וכל אדם מגיע בערב פסח ומקבל חדר, מלון. בפלאז'ה שלנו, בקינג דיוויד שלנו, במלונות שלנו, מקבל חדר לפסח. עכשיו, כל אחד מבין שאם אתה בא למקום חרדי, לאירוח פסח, מה נראה לך שלא עשו בדיקת חמץ? מה נראה לך שאתה לא מקבל? הרי אתה מקבל חדר מצוחצח, נקי, קלמיטה,
גם במקום דתי לאומי הרב.
מה? כן, כמובן.
גם במקום דתי לאומי.
דתי, דתי, כן, כמובן, כמובן. שכוח על ההערה הנכונה והמחכימה והמדייקת. אמת, 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 אמת. וכולי. עכשיו, אז אנחנו מדברים אבל לא במקומות שדי ברור ב-100% ש... כן, אנחנו לא מדברים במקומות כאלה שדי ברור ב-100% שהיה בדיקה או שלא היה בדיקה. מדברים על שני יהודים טובים, טובים, דתיים, בסדר, הוא מזכיר, הוא סוחר, והסוחר לא יודע, היה בדיקת חמץ, לא היה בדיקת חמץ, חזקתו בדוק, חזקתו לא בדוק, מה עושים? זה הדילמה של הגמרא, מהי דרך ההתנהלות בספק הזה. אוקיי, אבל יש כאן דיוק מאוד מעניין ברש"י, להשוות אותו לפרשנים אחרים, והדבר אומר דורשני. רש"י כותב, מזכיר ב-14 שחרית. מי מחזיקין הנלי להי מזכיר שוודאי בדקו אמש כמצוות חכמים או לא? רש"י הוסיף מילה אחת על הגמרא. בגמרא כתוב אדם הזכיר בית ב-14 בניסן. רש"י אומר ב-14 שחרית. בבוקר. למה רש"י הוסיף את המילה הזאת, שחרית? אדם הזכיר בית לחברו ב-14 בניסן. האם המזכיר בדק או לא בדק? הסוחר לא יודע אם המזכיר בדק או לא בדק. רש"י אומר, מדובר שהוא שכר את זה ב-14 שחרית. משמע לכאורה מרש"י, שאם ההשכרה תהיה ב-12 בלילה, או ב-2 לפנות בוקר, או ב-10 בערב, אז יש סיפור אחר. מרש"י משמע שהדיון בגמרא זה דווקא עם שכר שחרית. עכשיו אתם יודעים, אנחנו תמיד תמיד רואים גמרא, רואים רש"י, בוחנים את הדברים בשבע עיניים, ב-77 עיניים. רש"י בחר להוסיף מילה על הגמרא. בגמרא כתוב מזכיר ב-14, רש"י אומר 14 שחרית. עכשיו, אני רוצה להשוות את דברי רש"י האלה למה שכתוב בשלטי הגיבורים על הריף. שלטי הגיבורים על הריף מביא לשון ריאז, רבי יצחק אור זרוע. רק לא, מישהו רצה להגיד משהו?
כן.
עצרתי מישהו, כן, מה?
כן, אולי אפשר להסביר בעצם ברש"י שדווקא בשחרית, כי אז יש עוד זמן לבדוק. אז המזכיר לא בהכרח בדק בעצמו, אלא נותן לאפשרות לסוחר לבדוק.
שכבר עבר כל הלילה. מה אתה אומר? שכבר עבר כל... זה מה שמשמע מרש"י. זה מה שמשמע מרש"י, שמדובר פה שכבר עבר כל הלילה.
נכון, אבל יש עוד...
מה עומק הנקודה? מה עומק הנקודה?
הסוחר עדיין יכול לבדוק, אז אולי בגלל זה יש ספק, אין מזכיר בדק.
אוקיי, אוקיי.
אבל אם לדוגמה, סירת מפתח הייתה שעה לפני החג, אז שיגיד מן הסתם המזכיר בדק.
לא, אני לא מדבר על לפני החג, השאלה היא במהלך הלילה, מה יהיה הדין? אז כן, רש"י אמר, המזכיר בית שחרית, מה יהיה הדין אם המזכיר מזכיר ב-12 בלילה, או ב-2 לפנות בוקר, נגיד שם הייתה העברת המפתח, מה יהיה הדין אז, חזקתו בדוק או לא? עכשיו, מה שהתחלתי, נכון, אבל התחלתי להגיד טוב, אני רוצה רגע, התחלתי להגיד שלטי הגיבורים. אתם מכירים, כן, שלטי הגיבורים על הריף, אז הוא מביא לשון ריאז, רבי יצחק אור זרוע. הוא כותב, המזכיר בית לחברו בליל 14, ואינו יודע אם בדקו אם לא, הרי זה חזקתו בדוק, ואין צריך לבודקו עוד. בשלטי הגיבורים כתוב מפורש, שונה מרש"י. רש"י אמר מזכיר בית לחברו 14 שחרית, והשלטי הגיבורים אומר המזכיר בית לחברו בליל 14, והמסקנה של הבעיה שחזקתו בדוק, כן, ככה הוא פוסק, בבעיה שחזקתו בדוק. אז מה פה הנקודת ההבדל בין רש"י לבין הריאז, העוז הרוע, השלטי הגיבורים, אם אנחנו מדברים על המזכיר בית לחברו בשחרית ב-14 או בליל 14? אם ראיתם למשל את הרמב״ם, שהוא פוסק את ההלכה שלנו, לא התייחס. הרמב״ם פרק ב' הלכה י' ז', הלכות חמץ ומצה, פרק ב' הלכה י' ז', המזכיר בית סתם בארבעה עשר, הרי זה בחזקת בדוק. מזכיר בארבעה עשר, בחזקת בדוק. הרמב״ם לא אומר זה היה בלילה, בבוקר, בשחרית. רש"י אמר בשחרית, האור זרוע אמר בלילה. אז יונתן עוז, נכון? התחיל ככה פה לחשבן. אני רוצה לומר לכם מה אולי תלויה השאלה, ההבדל בין רש"י לאור זרוע לשלטי הגיבורים. מה החזקה שהוא בדק? מה החזקה שהמזכיר בדק? ששארית ישראל לא יעשו עוולה, ויש חזקה שיהודי טוב, ירא שמיים, לא יעבור על תקנת חכמים. לא יעבור על דיני תורה, ולא יעבור על תקנת חכמים. והשאלה היא, מתי נקרא שאדם עובר על תקנת חכמים? אם אדם לא בדק חמץ בכניסת הלילה, הוא לא בדק חמץ, היה שש בערב שקיעת החמה, שבע בערב, הוא לא בדק. הוא עבר על תקנת חכמים? הוא דוחה. 11 בלילה, 12 בלילה, עוד לא בדק. הוא עבר על תקנת חכמים? אם אדם לא בדק כל הלילה, הוא בטח עבר על תקנת חכמים. אבל אם אדם לא בדק בתחילת הלילה, הוא אומר, אני אבדוק בהמשך הלילה. הוא עבר על תקנת חכמים? אני שואל שאלה.
עבר על זריזים.
יופי, אבל אני שואל לפני זריזים. גוף התקנה. רבותיי, שאלה אני שואל. למדנו בדיקת חמץ, אור ל-14. התקנה של חכמים לבדוק חמץ הייתה במהלך הלילה או בכניסת הלילה? מה הייתה תקנת חכמים? לבדוק חמץ במהלך הלילה של 14, לא משנה מתי, או בכניסת 14, מה התקנה? עכשיו, אורי אמר נכון, גם אם נגיד שהתקנה הייתה במהלך כל הלילה כולו, עמידים זריזים, צריך להקדים בתחילת הלילה. אבל השאלה היא, האם בדיקת חמץ בתחילת הלילה זה רק מדין זריזים, או שזה מגוף התקנה לבדוק דווקא בתחילת הלילה? עכשיו, אם נאמר שתחילת הלילה זה רק זריזים, בעצם מצד התקנה אתה יכול לבדוק כל הלילה. זריזים, תבדוק. אז יכול להיות שהחזקה לא קיימת. יש חזקה שהוא היה זריז? אתה אומר, יש חזקה שהוא בטח בדק, כי הוא לא רוצה לעבור על תקנת חכמים. מי אמר לך שיש חזקה שהוא מזריזים? אם נאמר שגוף התקנה היא לבדוק בתחילת הלילה, ומי שלא בודק בתחילת הלילה, זה גוף העבירה על תקנת חכמים, יש זמנים נוספים, כמו שלמדנו, לא בדק בלילה, יבדוק ביום, אבל זה כבר לא לפי התקנה, זה כבר בדיעבד. אז אם נאמר שהגוף התקנה היא לבדוק בתחילת הלילה, אז אני אומר, יש חזקה שיהודי ירא שמיים לא עבר על התקנה, בטח הוא בדק בתחילת הלילה. אבל אם נאמר שהתקנה היא לבדוק כל הלילה, רק מדין זריזים יבדוק בהתחלה, אז מי אמר שהוא היה זריז? מי אמר שהוא בדק בהתחלה? אולי הוא באמת השאיר את זה להמשך הלילה, ובסוף הוא בכלל הזכיר, והוא עוד לא עבר על התקנה בכלל, אם הוא מזכיר, באמצע הלילה, בלי בדיקה, הוא לא עבר שום תקנה, יש עוד כל הלילה? אני אשאל אתכם שאלה, קריאת שמה, מדינה, אפשר לקרוא כל הלילה, קריאת שמה מדינה, אפשר לקרוא כל הלילה, אז מי שלא יקרא קריאת שמה, מיד בצאת הכוכבים, הוא יגיד אני אקרא בעוד שעה, לא בשבע בערב, שמונה בערב, תשע בערב, עשר בערב, הוא עבר על איזה תקנה, אולי על זריזי, אבל הוא עבר על איזה תקנה, לא? אז מורי ורבותיי, יש לי שאלה, מה דעתכם? גוף התקנה של בדיקת חמץ, גוף התקנה של בדיקת חמץ, היא לבדוק חמץ בכל הלילה, או שהתקנה היא לבדוק חמץ בתחילת הלילה? מה הייתה התקנה של חכמים לבדיקת חמץ? במהלך הלילה או בתחילת הלילה? ובכן, יש על זה רישוינים מפורשים. יש על זה רישוינים מפורשים. הרי כולנו יודעים שהמשנה פתחה ואמרה אור לארבעה עשר בודקים את החמץ. מה זה אור? מה זה אור? אז הרי הייתה על זה סוגיה, מה זה אור? ומה התשובה? מה זה אור לארבעה עשר? ליל ארבעה עשר. למה ליל ארבעה עשר קוראים לו אור? למה ללילה קוראים אור? מוריי ורבותיי, למה ללילה קוראים אור?
לשון נקייה, לא?
ולמה המשנה אמרה אור ולא אמרה ליל, 14? עכשיו, אם אתם זוכרים, בדף ג' עמוד א', אחרי כל הדילמות, כל הדיון של הגמרא, בסוף הגמרא אמרה, תני רב שמואל, בסוף הגמרא אמרה, נכון? תני דווי שמואל, לילי. 14 בודקים את החמץ לאור הנר. בסוף בסוף הגמרא הביאה ברייטה של שמואל, ששמואל הביא, ליל 14. אבל במשנה לא כתוב ליל 14, כתוב אור ל-14. למה? אז יש על זה רייבד בתחילת המסכת. יש רייבד, אתם יודעים, על הריף יש בעל המאור, ויש רמב"ן, ויש רייבד, על בעל המאור. אז בתחילת המסכת יש רייבד, שהרייבד אומר, אמר אברהם, למה כתבה המשנה אור לארבעה עשר? הטעם הברור שבכל המקומות שצריך להקדים לתחילת הלילה, כגון בדיקת חמץ והשאת משואות, תני אור, שעדיין יש שם אור ואינו חושך לגמרי. שמעתם? הרייבד אומר, המשנה אמרה אור, כי המשנה רצתה להגיד שצריך לבדוק חמץ בתחילת הלילה, שעדיין יש קצת אור. לא לחכות לאמצע הלילה, לא לחכות לפנות בוקר, שזה כבר חשיכה מוחלטת. המשנה אמרה אור ל-14, כי המשנה רצתה להגיד להקדים. וכך כותב ארן בשם הרייבד בתחילת המסכת. ארן כותב בשם הרייבד, אומר, כתב הרייבד שלמה כתוב אור, ארן מביא, ארן בתחילת הגמרא, בתחילת דברי הגמרא פה אצלנו, כתב הרייבד, אני קורא את ארן, כתב הרייבד, משום מה חינקת אור, לומר שבתחילת הלילה, שיש בו אור עדיין, ראוי לבדוק, כדי שלא יתרשל, או שלא ישכח, וכיוון אותה שעה, קושטה הוא שיש בה אור, תנא אור.
הרב, כמו שקרוגר אומר, הגמרא לא אומרת ככה.
שנייה, וממשיך הרן ואומר, ומכאן אתה למד, שהבדיקה צריך להקדימו עם אור היום, כדי שלא יתרשל. עכשיו, מה אתה אומר, מי, יוני, מה אמרת?
קרוגר אומר שהגמרא בעצמה לא אומרת כמו הרייבד, הגמרא אומר סתם כזה לשון נקייה.
שנייה. שנייה, מי מריץ לנו? סליחה, רק שנייה. אוקיי, מצוין. מה הגמרא אומרת? יוני, מה הגמרא אומרת?
שזה אור בגלל לשון נקייה, לא?
לשון נקייה. אז בסדר, אבל הרייבד שואל, מה פתאום דווקא פה בחרו לשון נקייה? למה מקומות אחרים לא בחרו לשון נקייה כזאת? ככה הרייבד אומר. אז תשמע, אז יש אומרים, למה פה דווקא בחרו לשון נקייה? בגלל שזה פתיחת המסכת, לפתוח. זאת אומרת, יוני, אני אשאל יותר מזה. הרי בסוגיה, הגמרא שמה אמרה, הגמרא הביאה מקומות שכתוב לילה, נכון? הגמרא הביאה מקומות שכתוב לילה. למה דווקא אצלנו לא כתוב לילה, אלא אור? אז בעל המאור אומר, כי זה פתיחה, המילה הראשונה, פתיח. הרייבד אומר, כי רצו ללמד פה עוד הלכה, שיש פה קפידה על תחילת הלילה. כך כותב הרייבד, והרן מביא אותו, שיש פה איזה קפידה על תחילת הלילה. מתוך הדברים האלה משמע, שמי שלא בדק את החמץ בתחילת הלילה, אלא אמר, יש לי זמן, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שלוש שעות, עבר על התקנה של חכמים. מה זאת אומרת? יש לו עוד זמן לתקן, לבדוק, אבל גוף התקנה, או נגיד ככה, הלכתחילה של תקנת חכמים היה בתחילת הלילה, לא כל הלילה. ככה כתוב ברייבד. לכאורה נראה לא אמר, שאולי פה הנקודה בין רשי לבין השלטי הגיבורים. יכול להיות שרשי למד לא ככה. תגידו לי אם אתם מסכימים. רשי למד לא. התקנה היא לבדוק חמץ בלילה של 14. מבחינת התקנה, במהלך הלילה. אז בא רשי ואומר, איך כתוב בגמרא? שיש חזקה, שהמזכיר בדק, כי הכל חברים אצל בדיקת חמץ, ובטח הוא עשה את התקנה, כן, יהודי טוב, מה פתאום שיעבור על התקנה? עוד לא נגמר הלילה, אז הוא עוד לא עבר על התקנה. רשי סובר שהתקנה הייתה לבדוק חמץ במהלך כל הלילה, לא משנה מתי, מהלך הלילה. אז אם התקנה היא במהלך הלילה, אומר רשי, בשחרית יש כבר חזקה שאותו יהודי בדק, כי בשחרית, אוי ואבוי, אם הוא לא בדק, הוא עבר על התקנה. אבל ב-12 בלילה אין את החזקה, הוא עוד לא עבר על שום תקנה, יש לו את כל הלילה לקיים את התקנה. יכול להיות שהשלטי הגיבוירים, הוא למד כמו הרייבד, שהתקנה הייתה דווקא בתחילת הלילה. יכול להיות שהשלטי הגיבוירים למד כמו הרייבד, שהתקנה הייתה דווקא בתחילת הלילה, ואם זה בתחילת הלילה, אז אומר, מספיק ששחרת במהלך הלילה, חזוק כשהוא כבר בדק. יופי. אז יונתן כותב לנו, מה הטעם בגמרא? בגלל שאור הנר יפה לבדיקה, ובני הבית מצויים. האם הטעמים האלה אומרים משהו על תחילת הלילה או כל הלילה? אז אור הנר יפה לבדיקה, מסתום את זה כל הלילה. נכון? אור הנר יפה לבדיקה כל הלילה. ההפך, דווקא בכניסת הלילה, הרייבד אומר שעדיין עוד יש קצת אור, דווקא אז פחות. אבל לגבי הטעם שבני הבית מצויים, אז מה אתם אומרים? האם זה אומר שצריך לדאוג דווקא בתחילה, או כל הלילה בני הבית מצויים?
לכאורה כן, כי אחר כך
הם... הם ילכו לישון. אם אתה לא תבדוק, ילכו לישון. וכיוצא בזה. כן? אז יפה, יונתן. צריך לבדוק את זה מבחינת הטעמים. אז אני אומר ככה. רשי למד שתקנת הבדיקה הייתה כל הלילה, לא דווקא בתחילת הלילה. ולכן הוא אומר, רק בשחרית יש חזקה שהמזכיר בדק, שאם לא כן הוא היה עובר על תקנת חכמים. כנראה שרשי לומד יוני, כמו שאמרת, שמה שכתוב אור, זה רק בגלל לישנה מעליה, לשון נקייה, ולא להגיד לי איזה מימד הלכתי, זמן שעדיין עוד קצת מאיר, רק הלילה נכנס. אבל השלטי הגיבורים, למד כמו הרייבד, שבגוף התקנה יש קפידה על תחילת הלילה, אז מספיק ששחרת במהלך הלילה, כבר יש חזוק כשהוא בדק. אז פה אני רוצה, מה שאני אומר לכם עכשיו, מוריי ורבותיי, זה בשם רב יחזקאל אברמסקי, מחבר הספרים החשובים והנפלאים, חזון יחזקאל. יש חזון יחזקאל, סדרת ספרים על התוספתא ועל כל המסכתות, אז החזון יחזקאל, רבי יחזקאל אברמסקי, הוא נוגע בנקודה הזאת שעכשיו אמרתי לכם. אז פה אני רוצה להביא בפניכם, אני לא יודע אם כבר פעם אמרנו, אתם יודעים שבסוף הגמרות יש פירוש שנקרא יפה עיניים. נכון? יש פירוש שנקרא יפה עיניים. זה לא מופיע בתוך הילקוט מפרשים, זה מופיע כיחידה בפני עצמה. היפה עיניים הוא פירוש מאוד מאוד מעניין, אחד הדברים המרכזיים והמאפיינים שלו זה השוואה לירושלמי. הוא הרבה מאוד פעמים, כמעט תמיד, מביא ירושלמי, מקביל לסוגיות שלנו, משנה, מוסיף, וכיוצא בזה. אז היפה עיניים, בתחילת המסכת שלנו, מביא ירושלמי. שימו לב טוב. היפה עיניים בתחילת המסכת מביא ירושלמי. ותראו את ההבדל בין הירושלמי לבבלי, לשים לב את הדומה והשונה בין הבבלי לבין הירושלמי. אז סתם אני אומר לכם עכשיו, מוריי ורבותיי, הדרכה והצעה, כמו שתמיד צריך לעיין בפסקי התוספות, כדאי תמיד להציץ אם יש זמן וכוח וסבלנות וכולי, וסקרנות, אליין גם ביפה עיניים, אם הוא מביא ירושלמי מעניין או משהו כזה. אז הוא מביא ככה. הירושלמי דורש פסוק, שכתוב בפסוק, בראשון ב-14 פסח להשם, נכון? בראשון, ניסן, 14 פסח להשם, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם. צריך לשמור את היום הזה. אומר הירושלמי, מה זה לשמור את היום הזה? שיהו היום והלילה משומרים, מחמץ. הירושלמי דורש דרשה שצריך לשמור את יום, היום והלילה של 14, ליל 14 ויום 14, צריך להיות משומר מן החמץ, ושמרתם את היום הזה. הירושלמי אומר שזה הולך על 14, ומה צריך להיות שמור ביום הזה? שמור מחמץ, כלומר, הבית כבר צריך להיות בדוק מחמץ. איך שומרים את היום הזה מחמץ? על ידי בדיקת חמץ. עכשיו, מותר עוד שיהיה חמץ בבית. כידוע, החמץ מותר שיהיה עד 14 בחצות, היום. אבל כבר צריך לעשות בדיקת חמץ. עכשיו, זו שאלה, הירושלמי התכוון מסתום מהסמכתא, זה לא דאורייתא בדיקת חמץ. אבל הירושלמי אומר, יש כאן הדרכה בפסוק, שיום 14, והירושלמי אומר, היום והלילה צריכים להיות משומרים מהחמץ. שואל הירושלמי, אם ככה, עכשיו תשימו לב, אם ככה נעשה בדיקת חמץ בסוף יום י"ג, לפני ששוקעת החמה של י"ד, כדי שכל היום והלילה יהיה משומר, שמתם לב מה שהירושלמי אומר? כל היום וכל הלילה של 14, צריך להיות משומר. הנה, אז שואלים, אז לבדוק, לבדוק ביום י"ג, כדי שבכניסת 14 כבר יהיה משומר. אומר הירושלמי, אבל צריך לבדוק בשעה שאור, היום, שאור הנר יפה לבדיקה. שמעתם? הרי צריך לבדוק בשעה שאור הנר יפה לבדיקה. אתם שומעים? אז מה כתוב כאן בירושלמי? מעיקרה דדינה, כתוב בירושלמי, מעיקרה דדינה, היה צריך לבדוק לפני התחלת ליל י' ד' בכלל, כדי שכל הלילה וכל היום, כל היום י' ד' לילו ויומו, יהיו משומרים. שמעתם? ולמה לא בודקים מבעוד יום, כדי שיבדקו בלילה שאור הנר יפה. אומר היפה עיניים, לפי הירושלמי הזה, ודאי שבדיקת חמץ צריכה להיות דווקא בתחילת 14, כדי שכל הלילה יהיה משומר, כמידת היכולת. מיד בכניסת הלילה, כבר אור הנר יפה, מיד אתה צריך לבדוק. עכשיו, שמתם לב את ההבדל העצום, המעניין, בין הירושלמי לבין הבבלי, שניהם אומרים את אותה סיבה, שאור הנר יפה לבדיקה. אבל הבבלי אומר את זה בתור תשובה לשאלה, למה לא בודקים ב-14 ביום? ב-14 ביום. הרי רק ב-14 בחצות החמץ נאסר, אז ריזים מקדימים, אז מ-14 בבוקר. למה לא בודקים ב-14 ביום? אלא בלילה שלפניו, בגלל שאור הנר יפה. בירושלמי, זה הבבלי, בירושלמי אומר בדיוק הפוך, למה לא בודקים בי"ג, כדי שכבר בכניסת י"ד יהיה הבדוק, שמור, תשובה, כי אור הנר יפה לבדיקה. חברים יקרים, שמעתם? חבר'ה, הכל בסדר? אתם איתי, שומעים, מבינים, הכל טוב? תנו לי איזה סימן שאנחנו בסדר, שאתם איתי. אז לפי זה, לפי זה אפשר להסביר גם את מחלוקת רשי והשלטי גיבורים. רשי סבר שבאמת בדיקת חמץ היא כל הלילה, אז רק בשחרית יש לך חזקה שהוא בדק, אבל באמצע הלילה עוד אין חזקה שהוא בדק, יש לו את כל הלילה. ואילו השלטי הגיבורים, הוא למד שהבדיקה היא צריכה להיות דווקא בתחילת הלילה, ואם זה בתחילת הלילה, אז ברגע שכבר שחרת את זה במהלך הלילה, חזוק שהוא כבר בדק. מקבלים?
הרב, לפי היפה עיניי אפשר להסביר הסבר נוסף?
נוסף?
כן, מה שהרב אמר
עכשיו. לא, רק חיזקתי. אמרתי ש... אני אומר את אותו הסבר. רק מקודם אמרתי רייבד, שצריך לבדוק בתחילת הלילה, אור, ועכשיו אני אומר, ועכשיו אני אומר גם ירושלמי, ששמת דגש על תחילת הלילה. עכשיו, היפה עיניים, מה?
מה רש"י יגיד על ירושלמי? היפה עיניים לא אומר דעה, הוא הביא ירושלמי.
ברור. הבבלי לא אמר כמו הירושלמי. רש"י הולך כמו הבבלי לא אמר כמו הירושלמי. עכשיו, הירושלמי הזה הוא באמת מעניין. זה הסמכתא, מה זה בדיוק? ושמרתם את היום הזה שיהיו הלילה והיום שמורים. ליל 14, שמורים מן החמץ. זה הסמכתא, זה... כל אופן, בירושלמי הגישה היא שאנחנו רוצים לצמצם את החמץ במהלך כל 14, מכניסת ליל 14 כבר בדיקה, וגמרנו, כבר שהבתים יהיו בדוקים. זה הירושלמי, לכן צריך דווקא בהתחלה. ממשיך היפה עיניים, והוא מביא צלח. צלח רבותיי מזה? צלח?
ציון לנפש חיה.
ציון לנפש חיה, מחברו, אנוידה ביהודה, כן? צלח, ציון לנפש חיה, אנוידה ביהודה. אז היפה עיניים מביא צלח, וכמובן שאפשר לבדוק את זה בצלח בפנים. הרי בתחילת המסכת שלנו, יש שם מחלוקת המוראים, מה זה אור, נגעי או לילי? נכון, חברים? נכון? היה מחלוקת אם אור זה נגעי, מה זה נגעי? הגמרא אומרת, כסל כדאי תחמן דאמר נגעי, נגעי ממש. מה זה נגעי ממש? יום ממש. ומה נדאמר לילי? לילי ממש, נכון? ואז בסוף הגמרא אומרת, כל אחד מרקי אטרי ומרקי אטרי, נכון? באטרי דרבונה קרו נגי, באטרי דרביודה קרו לילי. הצלח אומר, זה כבר באמת, אולי, מה, היה פה ויכוח אם בודקים חמץ ביום או בלילה? היה פה ויכוח, מה זה אור עם אור, הכוונה היא ליל 14 או יום 14? מה היה פה הוויכוח? ובסוף כל אחד כאטרי, הצלח אומר, ייתכן שלכולם, כולם ידעו שהכוונה היא בליל 14, אבל הוויכוח היה אם הכוונה היא כל הלילה, או הכוונה היא בכניסת הלילה שעדיין אור היום עוד מאיר קצת. זה איזושהי הברקה או וורט או מהלך של הצלח. שהצלח אומר אולי מה שהגמרא חשבה, שאחד אמר יום ואחד אמר לילה, כולם יודעים שצריך לבדוק חמץ בליל 14. רק השאלה הייתה אם כל הלילה, אז זה מן דאמר לילי, לילי, כל הלילה. ומן דאמר נגי, אור, זה מה שהרייבד אומר. הכוונה היא, בכניסת הלילה שעדיין אור היום מאיר, שעוד יש קצת השפעה של אור היום, זה וורט של הצלח. לא יודע, אולי אפשר לקלוט את זה במחלוקת את המוראי, מי יודע. עד כאן הנקודה הזאת. אם אנחנו בסדר, אפשר להתקדם לנקודה הבאה. עד כאן בסדר, רבותיי? טוב. טוב. חשבתי שמישהו מכם יגיד, אבל אני לא, אתם לא אומרים, אז אני אגיד, אה? אם אתם לא אומרים, אז אני אגיד. הרי הגמרא אומרת שצובה מרבנן לא יפתח בלימודו. בסמוך לכניסת ליל 14, נכון? אה, חבר'ה? מה? כך הגמרא אומרת שצובה מרבנן לא יפתח בלימודו בכניסת ליל 14. ואני שואל את השאלה, אם אפשר לבדוק חמץ כל הלילה, אז למה שלא יפתח בלימודו בכניסת ליל 14? מה, החשש הוא שהוא ילמד כל הלילה? אולי? אולי צובה מרבנן לומד לילה שלם? מי שמר? אבל אם נאמר כמו הרי... מה?
עדיין יש לזה מקדים.
או, אז רק... או, אז דיברנו על זה. רק בשביל זריזים מקדימים אמרו לו לא ללמוד? דיברנו על זה. בשביל זריזים מקדימים שלא יפתח את לימודו? מה? אבל אם נגיד כמו הרייבד וכמו שעשינו עכשיו ירושלמי, שבאמת יש קפידה לבדוק בתחילת הלילה, מי שלא בדק בתחילת הלילה, הוא כבר לא עשה לכתחילה את תקנת חכמים, לא מדין זריזים, אלא מדין שחכמים רצו שבכניסת ליל י' ד' יהיה בדיקה דווקא, אז כבר יש לזה הבנה יותר גדולה, צובה מרבנן, לא לפתח, איך כתוב שמה? לא לפתח, איך הלשון של הגמרא? אי צובה מרבנן? נו, מה? לא לפתח, נו חבר'ה, זוכרים את המילים, איפה זה?
לא לפתח באידני, באורתא דתלי עשר.
באורתא דתלי עשר, כן, בכניסת ליל 14, נכון? אז אם נגיד שבאמת יש קפידה, אז הרבה יותר מובן. מורי ורבותיי, אנחנו עוברים לשלב הבא, נתחיל לדבר עכשיו על נושא הבא, ונמשיך בו מחר, אז יש בגמרא בעיה. חזקתו בדוק, שכרת בית ב-14, חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? מה הסוף של הבעיה הזאת? איך נגמרת הבעיה הזאת? אז הראש כותב לא אפשיטה אך בעיה. הראש אומר הבעיה הזאת לא נפשטה. מי שסוחר בית ב-14 לא ברור אם הוא יכול להסתמך על זה שחזקת המזכיר בדק. לא אפשטה אך בעיה, אומר הראש, אבל אם היה ביטול, אז זה כבר ספיקא דרבנן. וספיקא דרבנן, אז נינן לכולה. כך כותב הראש, בגלל שזה רק ספיקא דרבנן, אז לכולה. והוא סומך על זה שמסתומה בעל הבית בדק. ממשיך הראש ואומר, ומתוך דברי רי משמע, אפילו אם חזקתו בדוק, כשישנו בעיר, צריך לשאול אותו. אומר הראש, אנחנו נוקטים להלכה שחזקתו בדוק. אז הראש אמר, כי זה ספיקא דרבנן לכולה. אבל אם אתה יכול לשאול, תשאל, אל תסמוך על החזקה. והראש אומר, ככה משמע מתוך דברי רי, ואם עברתם על תוספות בדף ד' עמוד ב', אז זה כתוב בתוספות. מה כתוב בתוספות? אומר רי, אף על גב דחזקתו בדוק, כיוון דאיתי בעיר, צריך לשאול אמנו. כמובן שלמדו את זה מהגמרה. הרי הגמרה אמרה, מה אתה שואל אותי אם חזקתו בדוק או לא? מה היא נפקא מינה? לישיילי, תשאל אותו. מכאן, הגמרא אמרה דלייטי, מדובר שהוא איננו, אין את מי לשאול. זאת אומרת, אם אפשר לשאול ולברר, תשאל ותברר. אם אתה לא יכול לשאול ולברר, אז אתה מסתמך על החזקה שהוא בדק. אבל אם אתה יכול לברר, אתה יכול לברר, תברר.
אבל אם החזקה טובה, אז למה שאני אלך אליה מההתחלה?
מצוין, זה מה שרציתי לשאול, אורי. אם יש חזקה, למה צריך לשאול?
יש חזקות שהן חזקות, ויש חזקות שהן חלשות.
כן, אבל אם יש חזקה...
רוצים 100%.
אתה יודע, אני יכול לחדד את הדברים, יכול להיות שההוא יעלב, אתה שואל אותי אם בדקתי חמץ, מה אתה לא סומך עליי שבדקתי, כאילו נכון, תיאורטית, כן, הוא יכול להגיד, אם יש חזוקה, ששארית ישראל לא יעשו עוולה, אדם יזכיר בית לחברו ובתוכו חמץ, ביום י' ד', אדם יזכיר בית לחברו בי' ד', בתוכו חמץ, אתה אומר, חזקתו בדוק, אני אומר, הרי, תשימו לב, בתוסות כתוב, אפילו אם חזקתו בדוק, צריך לשאול. למה? למה? אם יש חזוק, יש חזקתו בדוק, אז למה צריך לשאול?
אולי זה כמו שאמר הרב בהתחלה, שיש חזקות מבררות ויש חזקות מכריעות, ופה זה לא חוכמה ללכת ולשאול את ההוא, כאילו אתה יכול לא יכול סתם.
אמת, אמת. אז זאת אומרת, אם היו באים שני עדים ומעידים שהוא בדק, אז לא צריך לשאול אותו, יש לי שני עדים, נכון? וכך יוצא בזה, אם במו עיניי ראיתי שהוא בדק, הכל טוב. אבל כיוון שאני לא יודע, אז אמרנו בהתחלה, אנחנו מדברים פה על התנהלות במציאות מסופקת, אז אומרים, בסדר, אתה יכול לסמוך על החזקה. אבל, אם אתה יכול לשאול, תשאל. אז על זה יש פה רן בגמרא שלנו. על זה יש כאן רן בגמרא שלנו. הרן אומר, אם המזכיר נמצא כמן במקום, אז אפילו אם חזקתו בדוק, שואלים אותו, ולא סומכים על חזקה, כל איכה שאפשר לברר מילתא מבררינן. הרן אומר שבגמרא שלנו יש הדרכה עקרונית, עקרונית, לא רק במקרה שלנו, אלא זו הדרכה עקרונית לכל ההתנהלויות של ספק. כל מקום של התנהלות מסופקת, אומרים, יש חזקה. מה זה חזקה? הסתברות סטטיסטית. רוב סטטיסטי, הסתברות. סתום איזשהו בדק, יהודי טוב, בדק חמץ. אבל אומר הרן, יש פה כלל עקרוני בהסתמכות על חזקות. לא סומכים על חזקה איפה שאפשר לברר. אם אפשר לברר, תברר, אל תסמוך על החזקה. ורק במקום שלא ניתן לשאול ולברר, רק אז תסמוך על החזקה. כמו שאריאל אמר, כלומר, חזקה היא לא פשיטות מוחלטת, היא לא ברור מוחלט. סומכים על חזקה. וכמו שאמרתי, החזקה המדוברת כאן זה הסתברות סטטיסטית, זה ההגדרה של החזקה. ההסתברות הסטטיסטית היא הרוב ההגיוני אומר שבדקו את החמץ. אבל אם אתה יכול לשאול, תשאל.
אז קיים, אז קיים שיש טלפון, אם לא נחפי החזקה הזאת בכלל, כי אני יכול לשאול.
אם אתה יודע מי הוא, ואם הוא זמין בטלפון, אני לא יודע, הבוקר אני חיפשתי חבר'ה ולא ענו לי, אז הם לא היו בטיול, הם לא זמינים בטלפון, מה אני אעשה? אם הוא הלך לטיול ונגמרה לו הבטריה, ואתה לא יכול לדבר איתו, אז הוא לא זמין. אבל אם אתה יכול, וכן הלאה. אני אגיד לכם, רבותיי, יש תראה, השאלה היא כזאת, אם בעזרת השם תעבור הקורונה, ונחזור וניפגש, ואתם באים אליי לעונג שבת, ואני מביא לכם פיצוחים לעונג שבת, אתם תשאלו אותי אם זה מעוסר או לא, לפני שאתם אוכלים.
חזקה לפופקורן שזה צדנו.
העוגות שאנחנו נותנים, הפופקורן בליל שבת. אתם שאלתם אותי פעם אם זה מעוסר או לא?
לא, כי יוני מעשר את הכל.
את הפופקורן שלי בבית?
לא, לא.
למה לא שאלתם? כי יש חזקה שזה מעוסר? מה? אתם שותקים, תפעילו, תפתחו מיקרופונים, תגידו...
לא, הרב, הרב שמעון...
מה?
הרב שמעון שקופ עונה שיש כזה חזקה של 80-70 אחוז, ויש חזקה של 99. הרב, ברוך השם, חזקה של 99.
אז זהו, אז אתם מחמיאים לי שחזקה... זאת אומרת, אתה אומר, יש חזקה חזקה, ויש חזקה פחות חזקה. נכון? בתוך החזקה גופה יש מדרגות, יש חזקה. חזקה ויש חזקה חלשה, או בינונית, או פחות. אז הרן אומר, נכון שאצלנו יש חזקה שבדקו את החמץ, חזקתו בדוק, אבל עדיין, אם אפשר לשאול, תשאל. אז כמו שאנחנו מבינים, צריך לחבר את העקרונות לסיטואציה. למדנו פה עיקרון אחד שסומכים על חזקה. למדנו פה עיקרון שני שגם כשסומכים על חזקה, אם אפשר לשאול, צריך לשאול. בסדר? צריך למצוא את זה בסיטואציה הנכונה. יש חזקות שמסתומן לא צריך לשאול. נכון? יש חזקות שלא כל כך, אז כן צריך לשאול. כן צריך לברר. זה הרן ממשיך ואומר, הרן אצלנו, או, תוסות אומר שמעשרות זה דין אחר, עקיבא. ומה הפשט? מה הפשט? מה הפשט? אז...
רק זה דרבנן, לא?
בגלל שזה דרבנן, לכן לא צריך לשאול.
לא, אומר שמעשרות...
אז תראו רבותיי, אמרתי שאנחנו נתחיל לדון בנושא הזה כרגע, אבל נאריך בו מחר יותר. אז מחר, בעזרת השם, נאריך יותר בכל השאלה הזאת, שזו שאלה מקיפה מאוד מאוד, מתי מסתמכים על חזקות וכיוצא בזה, ומתי צריך לשאול. בסדר? וכיוצא בזה. אני אומר, הרן אצלנו אומר שבסוגיה שלנו כתוב עיקרון, שלא סומכים על חזקה במקום שאפשר לשאול. אני רק רציתי לומר שהרן ממשיך, והרן אומר, לפיכך, כותב הרן, כתב עריף בחולין, שאם אתה רואה בהמה שנשחטה, אתה לא יודע אם הבשר כשר או לא, נשחטה כדת וכדין. יש כלל, רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים הם. מי שוחט, אם לא אדם שהוא במקצוע שוחט? אז אם אתה רואה ששחטו, מסתום הם מי שחט, רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים הם. אומר עריף, הרן אומר, כתב עריף, זה הכל במקום שהשוחט איננו. אתה לא יודע, אז אתה סומך על הרוב, מסתום השוחט יודע מה שהוא עושה. אבל אם השוחט נמצא כאן, אז אל תסמוך על הרוב, תבדוק אותו אם הוא באמת יודע. שאל אותו, אתה שוחט? איפה למדת שחיטה? מי נתן לך תעודת שחיטה? וכיוצא בזה, נכון? אז הרן אומר שמהגמרה שלנו, לפיכך, כן, מהגמרה שלנו, שהגמרה אמרה לי, שיילי, תשאל, לומדים עיקרון, מה שאתה יכול לבדוק ולברר, תברר. מה שאתה לא יכול, אז תסמוך על חזקה, או על ספק, או על כיוצא בזה. אבל, כמו שאמרנו, זה לא מוחלט לגמרי, ואת הנקודה הזאת, אולי, בעזרת השם, ננסה מחר להרחיב ביותר, נביא מקורות ומראה מקומות, מתי סומכים על רוב, מתי לא סומכים על רוב וצריך לברר, מתי סומכים על חזקה, מתי לא, מתי צריך לברר, וכיוצא בזה. אני אגיד לכם, אנחנו אצלנו סוחבים טראומה גדולה. ואני אגיד לכם מה הטראומה הגדולה שאנחנו סוחבים אצלנו. אז כמו שאתם יודעים, אמרנו שבפסח, בישיבה יש פה איזה בית הערכה, הישיבה הופכת להיות איזה בית מלון לפסח, זה חרדי, לא קשור, מקודם אמרו לי לתקן, אבל זה המציאות, שזה מישהו חרדי, שהוא לוקח את המקום, ומערך, בונה אותו פה בית הערכה שלמה, באים המון 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 אנשים, היה תקופות שגם היו לוקחים בתים של אברכים, דירות של אברכים, אברכים שנוסעים להורים שלהם לכל הפסח כולו, היו לוקחים להם את הדירות, ומשלמים להם על זה, לא בחינם, היו משלמים לאברך, תמורת זה שהוא נותן את הדירה שלו למשפחות מתארחות אירוח פסח. היה שנה אחת שמשפחה הגיעה, כן? משפחה הגיעה להתארח פה בפסח, והביאו אותם לאחת הדירות של האברכים, וכשהם נכנסו למטבח, חשכו עיניהם. על הכיור במטבח הייתה ערימת חמץ. הם הגיעו בערב פסח אחרי חצות, סמוך לליל הסדר, הם נכנסו למטבח של אותו אברך שנתן להם בטובו, הועיל בטובו לתת להם להתגורר בדירה שלו בפסח, ועל הכיור הייתה פשוט ערימת חמץ, פרוסות לחם מוכנות. והם עשו רעש גדול, באנו למקום דתי, באנו למקום חרדי, ואנחנו באים ומוצאים חמץ. הייתה פשלה, כי תמיד שמכניסים אורחים, קודם כל יש עובדות ניקיון, עובדי ניקיון שעוברים ומנקים ורואים שהכל נקי. מישהו שם פספס את המטבח ולא שם לב. האברך ההוא הכין על הכיור את החמץ לשריפה, ושכח, נסע על ההורים, ושכח לשרוף את החמץ, ונשאר חמץ, לחם. אז זה היה, טוב, אבל זה היוצא מהכלל שמלמד על הכלל, כל בית נורמלי בערב פסח שאתה נכנס בו, מארח אותך וכולי, חזקתו בדוק, נכון? לא שמענו בית יהודי כשר בערב פסח שלא בדקו וכולי, חזקתו בדוק, אבל אם איקה לי משיילה, צריך לשאול, ככה כתוב פה, ברן. ועל כל זה נדבר גם מחר בעזרת השם, בסדר, מוריי ורבותיי?